זהו. נגמר הפרק המוסיקלי. עכשיו נזכיר היום דינים של ארבעה צריכים להודות. מרן, הבית יוסף, הביא גם בשולחן ערוך, גם בבית יוסף, את הגמרא של... לא, סליחה. לא. מרן בית יוסף הביא את הארבעה שצריכים להודות שהם סימנם חיים: חולה, ייסורים, נכון? מה היה לנו עוד? ים, חולה, ייסורים, ים ומדבר. עכשיו אני צריך להקדים הקדמה. יש לנו הבדל גדול בין אנחנו הספרדים לבין חכמי אשכנז. ספרדים נוהגים כשיטת הירושלמי. למה? בגלל שהרמב״ם, אנחנו הולכים בעקבות הרמב״ם. הרמב״ם כתב שהביא את הארבעה האלה, הוא לא כתב הלכי מדברות. אני אקדים ואומר, בתלמוד בבלי שלנו כתוב הלכי מדברות, אבל בתלמוד ירושלמי כתוב הולכי דרכים. שימו לב איזה המילה הדקה הזאת, אם כתב דרכים או מדברות, עושה שינוי עצום. הולכי מדברות זה מקום שיש, ככה הגמרא אומרת, חיות וליסטים. ליסטים זה מחבלים, זה גויים, זה רוצחים, שודדים, כל הסוגים. זה נקרא מדברות. מדבר זה מקום ששם נמצאים אריות, דובים, נמרים, זאבים, נחשים וכל מיני מינים, גם נחשים על שתיים. אבל הולכי דרכים זה סכנת דרכים. מה? הירושלמי כתב עוד הלכה מעניינת, והיא, יש לנו נפקה מינה גדולה בזה, וזה ההבדל בינינו הספרדים לבין בני אשכנז. ולא אני המצאתי את זה, כבר הטור כתב שזה מנהג אשכנז וצרפת, וזה מנהג בני ספרד. ומרן בא ופסק את ההלכה. הירושלמי כתב כלל, כל הדרכים בהזכת סכנה הם עומדים. זאת אומרת, לא רק נסיעה ממדינה למדינה, דרך הים, דרך האוויר, דרך המדבר, לא רק זה סכנה, אלא כל דרך, מעיר לעיר. נאמר, אדם נוסע מחדרה לחיפה, וכן זה הדרך, נוסע מירושלים לקריית שמונה, וכן ירושלים אלת. כל הדרכים בהזכת סכנה הם עומדים. וכן אותו הדבר הירושלמי כתב לנו כלל, כל החולים בהזכת סכנה. מה נפקא מינה? נפקא מינה בחולה, תראו, יש חילוק בהלכה. נקרא חולה אם שכב שלושה ימים במיטה. וצריך שיהיה שוכב במיטה. מה זה שוכב במיטה? הוא יכול לקום באמצע, הוא הולך פה ושם, אם זה לא עלינו לשירותים, חוץ מכבודכם, או הולך, אני יודע, לאכול, או לגשת לאיזה פינה, או לגש, או הרופא קורא לו, אבל הכוונה שהוא לא עצמאי והוא זקוק לשירות של אחרים. אז הירושלמי לא כתב שלושה ימים. הירושלמי כתב כל החולים בהזכת סכנה. מכאן יצא לנו ההבדל. שני הבדלים מאוד ברורים, חדים. אחד בחולה, אצל הספרדים, אנחנו הולכים משיטת הרמב״ם במרן רבי יוסף קארו, שאנחנו, כל חולה שהיה לו חום מ-38 ומעלה, או סבל מאיזה בעיה רפואית, שהבעיה הזו ריתקה אותו למיטה, ואפילו ליום אחד בלבד, כשהוא קם ומבריא, מברך הגומל. אבל אצל האשכנזים זה לא כך. צריך שיהיה מרותק למיטה שלושה ימים. ומרותק, כמו שאמרנו, זה לא חייב להיות קשור למיטה. יכול לרדת גם. אבל הוא לא יכל להיות עצמאי שלושה ימים. בשלושה ימים זה לא מחייב 72 שעות, אבל זאת אומרת, שני, שלישי, רביעי היה חולה, וברביעי בערב הוא קם, אז הוא כבר מברך. זה ההבדל. עכשיו נלך פירוט, נלך קודם עם הדברים הקלים, נעבור אחר כך למה שהתחלנו. הדברים הקלים, אמרנו, מי שעבר בים. שעבר בים, תדעו שזו הלכה לא כל כך פשוטה. האדם חושב, מה זה עבר בים? אם אני ספן או מלאך, או נסעתי באונייה, ואני יודע, נסיעה ארוכה, מפה ליוון, ומיוון להולנד. לא. נוסע על הים, לפי השיטה הזאת, אפילו נוסע יום אחד בים. או יותר מזה אני אמר לכם. כך כתב מרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, בספרו חזון עובדיה, הוא כתב שים, אפילו הלך לים להתרחץ בים. עכשיו עונת הרחצה. הוא הלך להתרחץ בים, ונכנס לתוך המים, נכנס לתוך המים, שעה שם, זה בערך חצי שעה, בן אדם הולך לים, הוא לא הולך לחמש דקות, אם כבר הוא הגיע עד שמה. יושב שם איזה חצי שעה, כשהוא חוזר, מברך הגומל. למה? כותב פירוש, כיוון שאנחנו רואים שיש מקרה תביעה לא עלינו, בשנה של כמה עשרות לא עלינו, ואפילו אלה שחיים, הם שותים מים, הריאות שלהם סופגים מים, והם סובלים מזה, אז כיוון שיש כאן צד סכנה, צריך לברך הגומל. הוא הדין, וזה לא רק בים התיכון, גם בים כנרת. כיוון שראינו שבכנרת יש מציאות שאנשים טובעים שם, כיוון למה אתה עומד שם? תכנס, תכנס פה, ותכנס, יש מקומות. כיוון שאנחנו רואים שאנשים טובעים בים, וגם בכנרת, זה מצוי, חבוד, בוא לפה, נו, תכנס כאן. כיוון שרואים שאנשים טובעים בים, ואפילו בכנרת, לכן, מי שהיה בים, מתרחץ בים, מברך הגומל. עכשיו, מה? מה זה כמה זמן? אמרתי לך, אדם לא הולך פחות מחצי שעה. אתה לא שמעת אותי? אמרתי את זה. עכשיו, יותר מזה. לא רק התרחץ בים. הוא לקח ספינה והוא נסע איתה. לא משנה ספינת משוטים או ספינה של מנוע, סירת מנוע. כל שכן אלה הלא נורמליים. שהם נוסעים על אופנוע הים, שזה ודאי סכנה, והרבה פעמים אנשים טובעים, אז עצם זה שהוא ירד לים, נכנס תוך המים, ואפילו לא נכנס במים ברגליו, כמו שאמרנו, בספינה, בסירה, יש שם סכנה טביעה, כשהוא יוצא ומברך הגומל. עד מתי מברך הגומל? אין גבול. לכתחילה, תוך שלושה ימים. בדיעבד, יכול לברך מתי שיזכור. אנחנו נוהגים משבת לשבת. לפעת אדם, למשל, שהוא נוסע, בוא נגיד, אלה שנוסעים, מעיר לעיר, ויש, אני צריך כאן 72 דקות. כאן יש הגבלה של זמן. הזמן הוא 72 דקות, ואני אגיד לכם יותר מזה. האמת שאנחנו מחמירים ועושים 72 דקות. מעיקר ההלכה זה לא עניין של שהות, של זמן, של נסיעה. לא. בגמרא מובא, אם הוא הלך ארבע פרסאות. ארבע פרסאות זה אומר 12 קילומטר. והכוונה יוצא לפי הגמרא, שמי שיצא והלך ברגל, 12 קילומטר מחוץ לעיר. בא לנו ככה, הוא עם קבוצה לבד, לא משנה, עם עוד בן זוג, והוא הלך איתו, והלכו ברגל, הלכו, נאמר, מירושלים למוצא, ממוצא לקריית יערים, וכן זה הדרך, פה נגיד פה, גם בארץ, בארצנו הקדושה, והוא הלך, לא משנה, הלך בכביש, בצידי הכביש, הוא הלך בשבילים להולכי רגל, הוא הלך והוא שעה 12 קילומטר, הוא התרחק מהמקום, נקודת היציאה, ואני מחשיב, גם אם זה היה 6 קילומטר הלוך ו-6 קילומטר חזור, 12 קילומטר, הוא מברך הגומל. אלא שהחכמים שיערו שמהלך 12 קילומטר לאדם ממוצע זה 72 דקות. זה שיעור שהחכמים, זה למעשה לא מדויק 12 קילומטר, קצת פחות, אבל זה לא משמעותי. 12 מיל כתוב בגמרא. 12 מיל זה בערך 988 מטר בערך. אז אנחנו הגלנו את זה לקילומטר. כל מיל בערך קילומטר. אבל כשזה מגיע למאות ואלפים זה משמעותי. אז עכשיו נחזור לעניין שלנו. הראשון אמרנו, מי זה היה הראשון? חולה, נכון? אדם שהיה חולה. וכולם מאיפה למדנו? מה המקור של הגמרא? תזרו, גמרא לא יכולה, לא גמרא ולא תנה, לא יכול, יש פה ספר תהילים רגע? לא גמרא ולא תנה, לא יכולים לומר דבר, תראי, הנה משם, תביא, הנה. או, שר כוח, זכה למצוות. אז לא יכולים לומר דבר או חצי דבר בלי פסוק. יש לנו את הפרק, אותו אנחנו קוראים בערב בליל פסח. וזה השיר של פסח תמיד, שאנחנו אומרים אותו, נכון? איך הוא מתחיל? הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי אדוני, אשר גאלם מיצר. והוא מתחיל להגיד, מארצות קיבצה, ממזרח וממערב, מצפון ומים. טעו במדבר, זה הפסוק הראשון, טעו במדבר בשמעון דרך, עיר מושב לא מצאו. טעו במדבר, לכן הגמרא בבבלי כתבה הולכי מדברות. אבל הירושלמי הלך לסוף הפסוק, עיר מושב לא מצאו. העיקר יצא מחוץ ליישוב, הולכי דרכים. לכן הרמב״ם פסק כמו הירושלמי, הולכי דרכים. הוא ממשיך ואומר, האבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, ויצעקו על הדברים יצר להם, צוקותיהם יצילם, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. תדעו שמותר לקרוא מקרא אם אנחנו רוצים לפרש אותו. בלילה. בלילה לא קוראים מקרא. נשים וילדים כן יקראו. או אנשים בעלי בתים שאין להם מה לקרוא, מותר להם לקרוא תהילים. אבל אנחנו, או מי שיודע ללמוד הלכות ומוסר, לא ילמד מקרא. אבל כאן שאנחנו צריכים לדעת הלכה ולפרש אותה, את הפסוק, מותר גם מותר. אך הוא אומר, מה הוא עושה? יודו לזמן חסדו ונפלא אותם לבני אדם. כשהוא מגיע למקום שלו, למה? כי הספיע נפש עוקקה ונפש רעבה מילה טוב. עד כאן זה סוג אחד. סוג השני, יושבי חושב אצל מוות, אסירי עוני וברזל, זה מי שהיה בבית האסורים. כי אמרו עם ראל ועצת עליון העצו, ויחנע בעמל ליבם כשלו ואין עוזר, ויזרקו לאדוני ויצר להם, צוקותיהם ושיהם. יוצאים מחושך וצל מוות. כשיושב בבית האסורים, נקרא יושב חושך. עליו נאמר פוקח עברים. גם למדנו מהפסוק, במחשכים הושיבני כמתי עולם. לכן חשוב כמת, אסיר חשוב כמת. שנאמר כמחשקים מושיבן כמתי עולם. יוצאים מחושך וצל מוות, מסורתיהם ינתק. מה הם עושים? יודו לאדוני חסדו, ופעותיו בני אדם. כי שיבר תלתות נחושת, מרחי ברזל גידע, שם ישמור, אני פעם הלכתי לבקר בית הסוהר, אמרתי יותר לא יכול. מבחינה נפשית לא יכול. שבועיים לא התאוששתי. אז הכניסים אותך, הלכתי לאגף של ה... הם נקראים המסוכנים. זה 120 שנה ומעלה. שם ישמור, הייתי צריך לעבור 4 מחסומים ו4 לשמוע רק את הצדינים של של השרשראות והמנעולים, זה כבר מזעזע. אתה הולך, אין מרצפות, אתה הולך על בטון, והכל מסביב בטון, ימינה, שמאלה, למעלה, תאים, אנשים יושבים בתאים. בית הכנסת הייתי שם, נורא והיום, איזה בית הכנסת, תקרה נמוכה, סורגים, הסורגים יותר מהרווח שיש בין סורג לסורג. אז מפה תבינו מה הולך שם. אחר כך היה שם אולם, ששם ישבתי לדבר עם איזה 150 אסירים, שמר ההם. זה לא בכלל לא פשוט. זה היה ימים שלפני ראש שנה, והיה לי מאוד מאוד קשה. אז זאת אומרת, בית הסוהר זה באמת מקום שמאוד מדכא, וזה לא פשוט. עצם ימצאו את האדם שם. עכשיו, אני אעצור פה רגע, ונמשיך אחר כך את הפסוקים בלי נדר. תזכירו לי. לגבי בית האסורים, יש דיון מה דינו של אדם שנעצר והושב בבית המעצר. אז יש מי שפסק שלא מברך הגומל. נאמר, הרי היום לפי החוק אפשר לעצור אותו ל-24 שעות, תוך 24 שעות אתה צריך להביא אותו לפני שופט, השופט דן בערכת מעצר. ברוב המקרים משחרר אותו. אז אומרים לבן אדם, אתה לא מברך הגומל, כי היית רק בבית מעצר ולא היית בבית הסוהר. מחילה, שאני אומר, אני ביקרתי גם בבית סוהר בהזדמנות הזאת, וגם בבית המעצר ברמלה. כן, הייתי שם ברמלה וביקרתי שם. בית המעצר המצב הרבה יותר גרוע מבית הסוהר. למה? כי בבית המעצר א' אין זכויות לבן אדם, זה לא כמו אסיר שהוא מקבל זכות, יש לו תלושים, יש לו כל מיני, הוא רשום שם ועוד, לא ייכנס לפרטים, אבל אסיר בבית כלא יש לו יותר זכויות, אבל בבית המעצר הוא בפחות זכויות, מה גם שבבית המעצר יש איתו עוד אחרים, והאחרים האלה זה כמו חדר מיון, זה עוברים ושווים, נכנסים, יוצאים, באים. לדוגמה אני אגיד לכם, היום אסיר מסכן, אם הוא צריך להגיש בקשה לבית המשפט שידונו באיזה ערעור או מה, אתם יודעים כמה ימים לוקח לו? לא משתלם לו. אמר לי אסיר אחד מסכן שהוא נעצר על לא עוול בכפו, שבוא נאמר הוסיפו עליו עוד תיקים, עשמו עליו הרמה, איך הגמרא אומרת, כשאדם נופל אז מביאים עליו עוד אין דוחין אבן אחר הנופל. אז תאר לך, הוא צריך, הוא נגיד, הוא כותב בקשה, אז הוא שולח אותה לשופט שידון, אז הוא צריך, לוקח לו יומיים עד שהוא מגיע לאיזה בית מעצר, מהכלא שהוא נמצא עד בית המעצר שלו, והוא יושב שם והוא לא יודע מה יהיה איתו, מי השכנים שלו, מי החברים שם, מה קורה איתם. משם מעבירים אותו שוב לעוד מקום, ולוקח לו עוד יומיים עד שהוא מגיע לבית המשפט. בקיצור, אין פחות מארבעה ימים. כך הם עשו את זה ומתכוון, כדי שלא ישתלם לו לטרטר כל הזמן את השופטים. ובארבע ימים האלה, אין לו אוכל, אין לו שינה, אין לו מנוחה, הוא לא יודע, כל רגע יכולים לקרוא לו, והולכים שם ועוברים ושווים, והוא פוגש בר מינן, את כל הזה. כך שאני רוצה לומר לכם, כן, יש לך שאלה? מישהו שאל שם משהו? לא. כך שאני רוצה לומר לכם שלגבי בית מעצר, זה ודאי מברך הגומל. למה? שם יש כל מיני אנשים, השם ישמור. אתה לא יכול לדעת, חיות אדם, שהם עם כל מיני, אתם יודעים, עם הגולות האלה שיש להם מלאים מסמרים, יכולים להרוג בן אדם ברגע אחד, בלי ש... ואף אחד לא יודע מי זה עשה, היו כמה. או באמצע הלילה, מי יודע מה שיכול להיות. ויש שם קומות, הם ישנים על קומות. אז השם ישמור שלא יבוא ולא יהיה. מי שהיה בבית מעצר, ודאי צריך לברך הגומל. וגם אין איזו הגבלה של זמן, עצם השבות שלו, ולמה בבית סוהר. הגמרא מפרשת, הסיבה שבבית סוהר אנחנו מחייבים אותו בברכת הגומל, כיוון שזה מקום מסוכן. בית האסורים זה מקום מסוכן. הוא יכול למות שם, הוא יכול להרג, הוא יכול להיפצע, שוללים ממנו את הזכויות, הלו, תעורר. שיקדח מים, דיר בלק, אקדוח. כן, אז בקיצור, לכן, בית מעצר כן מברך. אני אמשיך ברשותכם את הפסוקים, ונראה.
לגבי ים, יש חילוק, עד איפה הוא נכנס?
שנייה, אני אגיע אליך. כל אוכל תתאיב נשם והגיעו עד שערי מוות. ויזעקו אל אדוני בצר להם מי אלה האסורים. מצוקותיהם יושעם. ישנה דברו וירפאם, עכשיו הוא מדבר, סליחה, הבילים נרח פשעם, העומתם איתנו. זה עד כאן בית האסורים. עכשיו הוא מדבר על חולה. כל אוכל תתאיב נשם ויגיעו עד שערי מוות. ידוע שאדם חולה, הוא לא יכול לאכול. דבר ראשון, הוא לא יכול לאכול. הוא לא יכול, אסור לתת לו דברים כבדים, שמנים, מטוגנים, וכן זה הדרך, הוא צריך לאכול דברים מסוימים. וגם הוא מואס באוכל. לא יכול לאכול בהתחלה. ויגיעו עד שערי מוות, ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושעם. שלח דברו וירפאם וימלט מי שהחית אותם. שואל הרמב"ן נחמני, מה זה מי שהחית אותם? שלח דברו וירפאם. אומר לו, יש רפאם, אבל יש רופא שהרופא הזה נותן לו בטעות כדור לא נכון, תרופה לא טובה, והוא יכול גם להרוג אותו, יכול לקלקל לו, להזיק לו. אז לכן אומר, ימלט מי שחיתותם של הרופאים והרפואות. ואז כשהוא מתרפא, יודו לו אדוני חסדו, נפלאותיו לבני אדם. ויזבחו זבחי תודה, ספרו מעשה ברינה. עד כאן. עכשיו באה פסקה חדשה. יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים. הם הראו מעשה אדוני נפלאותיו במצולה. ויאמר ויעמד רוח שערה ותרומם גלם. יעלו שעל המים, ירדו תאומות, נפשם ברעת את מוגג, יחוגו וינוע כשיקור, וכל חוכמתם תתמלא, ויצעקו אל אדוני ויצר להם מצוקותיהם יוצאים, יקם שערה לדממה, ויחשו גליהם. תשאל מלאך, תשאל רב חובל, שהוא 70 שנה בים, יגיד לך, אף פעם אי אפשר לדעת, מתי הים פתאום מתחיל לסעור. הוא סוער, אתה שואל אותו מה יהיה? אומר, אי אפשר לדעת. זה פתאום דיה שקט. הכל זה בידי שמיים, רואים את זה. ואחרי הגמרא אומרת שרוב המלאכים הם מאמינים, כי הם רואים כל הזמן את ניסי השם. וישמחו כי ישתוקו, וינחם את בחוז חפצם, ירדו לדעי חסדו, פנותיו בני אדם. אתה רואה, על כל אחד ידעו. אז הנה עוד פעם, ידעו, ואומרו בקהל העם, מושב זקנים יעללו. פה מה למדנו? למדנו שצריך לברך הגומל בפני עשרה. למה? כי הוא אמר, ואומרו בקהל העם. קהל העם זה עשרה. מושב זקנים יעללו, צריך שיהיה עוד שניים מהם שיודעים תורה. טוב, זה לא מעכב, אבל לכתחילה, יבקש. עשרה, ויראה שיש ביניהם שניים שהם יודעים תורה, יודעים הלכות, ויברך בפניהם. יוצא נערות למדבר, מוצא מים לצמאון. אז לפי ההלכה, הוא יכול לברך אפילו אחרי חודש, ואפילו אחרי שנה, אפילו אחרי 10 שנים, אין הגבלה. נפקא מינה, אישה יולדת. אחרי לידה, מברכת הגומל. יכולה לברך בעזרת נשים, היא לא חייבת להיות פה, בבית הכנסת, אבל ישמעו אותה 10 אנשים. ותגיד, הגומל, חייבים טובות, שגמלני כל טוב, יגרנו אמן, ואמרו, האלה אשר גמלך כל טוב, יגמלך לעד כל טוב סלע ועד. וזה הכל בא על מקומו בשלום. אז זה הלכה, עושה מערות למדבר, מוצאים במצמאון, ארץ פרילים לך וכו', ממשיך, הוא ממשיך ואומר עוד דברים מדהימים. אז זה עד כאן, תראה דוד המלך ברוח הקודש, איזה דברים מדהימים לימד אותנו, מכאן הגמרא דרשה את כל יתר הדברים. עכשיו נחזור לפרטים. שאלת על ים משהו? שאלת? מה השאלה? לא משנה. למה? לא, לא משנה. למה? כי הרבה פעמים אדם נכנס לים, והוא יושב בשפה שרק רגליים שלו מרטיב את הרגליים, ופתאום מגיע גל בלי אזהרה, ושוטף, ומושך, ויכול גם, הוא יכול להחליק ולהיכנס פנימה. אז לכן, כיוון שכך, נכנס לים, אלא אם כן ישב בחוף ממש. חוף זה לא צריך. אבל ישב בים, במים, איפה שיש מים, שם את הרגליים שלו במים, צריך לברך הגומל. וגם לפעמים קורה, שבאמצע שהוא יושב שם, הוא רואה מישהו הולך לטבוע, והוא רץ להציל אותו. ואחרי זה, כמה פעמים זה קרה, שהוא הציל את ההוא, והוא מסכן, נכנס עם קומו, שמשמור ויציל. לכן, כל מקום שאתה רואה שיש שם תביעה של אנשים, צריך לברך הגומל. עכשיו, לא רק מי שנכנס לרחוץ, אלא גם מי שנכנס בספינה. מה שאלת?
בהמשך לשאלה של החכם,
כן.
אם הים הוא מסוכן, נשמע לאדם יבוא לדי סכנה, לך את הים. אל תלך לים, אל תברך לגומל. אל תלך לים, הים זה לים,
שאלת שאלה מצוינת. אל תיכנס לים ואל תברך הגומל. יש את השאלה הזאת ומסתעפת להמון פרטים. הגאון משה פיינשטיין עליו השלום, תדעו, היה גאון אדיר, לא לחינם בשמיים שלחו אותו, הוא היה נפטר כבר לפני למעלה מ-30 שנה, הוא היה בארצות הברית, והוא שלט בכל, שלט בכיפה ועל כל העולם, כתב ספר אגרות משה, זה 7-8 כרכים. אז הוא דן שם, שאלו אותו, הרי בארצות הברית זה מצוי, כל אחד יש לו הליקופטר, יש לו מטוס, והם נוסעים. אז הוא כתב שאסור לנסוע במטוס, רק אם יש צורך, כגון שהוא בא להציל את הפרנסה שלו, אם הוא לא יישא הפרנסה חס ושלום, תובד, או לצורך רפואי. אבל סתם לנסוע בשביל לעשות עוד כסף, מדגיש, עוד כסף, או לצורך טיול, אסור, כי הוא מכניס את עצמו לסכנה. זה שיטת הרב אגרות משה, עליו השלום. עכשיו, שאלת, הוא ייכנס לים, לא יש סכנה? כן, מותר לו להיכנס לים, אם הוא מלאך, הוא רב חובל, זה העבודה שלו. או, בוא נאמר, אדם שהרופא אומר לו, או שאפילו לא הרופא, הוא מרגיש לבד, מרגיש מועקה, מרגיש דיכאון, מרגיש צער, הוא רוצה להפיג את צערו, לשכוח מהיגון שהוא נמצא בו, יש לו איזה בעיה, לא משנה מה, והוא רוצה ללכת לים, ושם הים הוא מרגיע, כן? הרמ"ק כתב בספרו ספר הפרדס, שאדם שלא עלינו שרוי, אם זה במראה שחורה, או בכל איזה דיכאון או מתח, הרפואה שלו לראות מים, להסתכל על המים. ולכן תראה, שים לב שבבתי מלון היום, אני הרבה זמן לא הייתי, אבל ביקרתי שם לפעמים כדי לתת שיעורים או להתפלל שם, אז אתה רואה בכניסה, יש שם שמים מזרקות, מים, זה עושה טוב לבן אדם, מסתכל על זה. הרמה כותב למה? כי המים הם חסרי צבע. הוא אומר כל דבר לבן מתקן את הדיכאון. בזוהר הקדוש כתב, אני מסתעף קצת אבל זה קשור לענייננו. זוהר הקדוש כתב שכל הצרות והמחלות, גם הנפשיות, גם הפיזיות, הם מהמרה. יש לאדם מרה. והמרה היא משתנה. זוהר עצמו כותב, יש לה ארבעה צבעים. יש מרה לבנה, זה מצב טוב. יש מרה אדומה, זה כעס, זה עצבים, זה מתח, זה להתרגז. ויש לו עלינו מרה ירוקה, שזה צהוב. הירוק שהוא אומר, היום זה, הכלב הזה, סליחה על הביטוי, זה היה רשע מרושע, מחלל שבת פרהסיה, עם זקן לפאות, והוא היה לנו מילים חדשות, המציא לנו, הרשע הזה. אז זה לא ירוק, זה צהוב. כשאתה אומר ירוק, בתורה, כתוב ירוק, זה צהוב. אלא אם כן כתוב במשנה ירוק כקרתי. קרתי זה קרץ, אנחנו אוכלים בליל ראש השנה, הבא עלינו לטובה. קרץ זה כמו בצל ירוק, זה ירוק, אבל עיקרו צהוב. לכן הירוק בסוף משתנה לצהוב. אז זה מרה צהובה, זה מביא לו עליכם מחלות דלקתיות. שמצלנו, כל המחלות שיש פנימיות בגוף האדם, זה מהמרה הירוקה. ויש הכי גרוע, הוא אומר, מרה שחורה. מרה שחורה זה דיכאון ולשקוע, שוקע בתוך עצמו, זה חולי הנפש. זה חמור מאוד, מרה שחורה. הרב חידה, תראו בתפילות שלו, כותב הרבה, שיתפלל השם שיציל אותו ממרה שחורה. תראו בתפילות שלו, הוא מזכיר את זה הרבה. אז יוצא שמרה שחורה היא גרועה. אז עכשיו הוא הולך לים, כן. הוא הולך לים כדי לראות את הים. גם הוא רואה גלים, מים בתנועה, זה עושה טוב לנפש. ואחרי חצי שעה אתה מרגיש כבר שונה. כן, אז אני רוצה ללכת לים. או שלמשל, יש אומרים שטוב ללכת, להיכנס לתוך ספינה ולחצות קצת מים, זה מטיב עם המזל, או מציל מעין הרע, מציל מכל מיני דברים. למשל, אנשי טבריה זה ידוע, יש להם רעיון כזה, שמי שהיה חולה, או מי שהוא בדיכאון, או מי שהוא, אני יודע, עושה בעיות, ילד היפראקטיבי, לוקחים אותו לסירה, לספינה, חוצה את הכנרת, לאו דווקא חוצה אצלם, גם אם הוא הלך 100 מטר, נקרא שחצה את הכנרת. חצה את הכנרת, אז אתם לא רואים איך ילד עושה באמבטיה, שם לו איזה ברווז מפלסטיק ועושה וז'ז'ז' וכל מיני זה, הוא מבסוט. אז זה עושה לו כיף, אחרי זה הוא מבסוט מהחיים. אז זה באמת משמח. אז זה העניין. עכשיו נחזור לענייננו. אני רוצה עוד פעם לחזור, לסכם. נושא של חולה שדיברנו, למסקנה, כל החולים בהזכת סכנה. למה? עצם זה שהוא נפל למשכב, הוא לא יכל לתפקד. הוא שכב כמו פגר במיטה, ואפילו לחצי יום. אבל הוא לא יכל לא לדבר, לא להתרכז, לא לעשות שום פעולה. והיה לו חום, או אפילו לא היה לו חום. נאמר, חס ושלום, היה לו איזה חולי פנימי שתקף אותו, זה נקרא גדר חולה. כשהוא מבריא, הוא יברך הגומל בבית הכנסת. זה דין של חולה. ועד מתי? אין לזה הגבלה. הוא יכול אפילו עוד שנה, שנתיים, 10 שנים לברך. יכול לברך. כשהוא מסופק, אז יש היום פתרון. הרי היום אנחנו נוסעים כולם, כולם במצב, כולם על גלגלים. אז נוסעים, אתה נוסע 72 דקות מחוץ לעיר, אתה מברך, וזה כולל הלוך חזור, אבל מה זה הלוך חזור? באותו יום. באותו יום נסעת, באותו יום חזרת, ולא חייב להיות לפני השקיעה או אחרי השקיעה. אני יכול לנסוע לפני השקיעה ולחזור אחרי השקיעה, לפנות בוקר, אז זה עדיין באותו יום, אתה מברך הגומל. כן? ואז אתה יכול לברך הגומל ולפתור את מה שהיית חולה או מה שהיה לך לפני כן. עכשיו צריך לזכור, מי שמברך הגומל, אבל לא שהוא ברך על דבר אחד, הוא פותר את כל הארבעה דברים, ואפילו אם קרו 40 פעם, את כולם הוא פותר. ומעכשיו הוא מתחיל חשבון חדש, פותח חשבון חדש של ברכת הגומל. אז זה ההלכה, כך צריך לעשות. אלא שבהלכה יש, אם הוא ברך ולא היו 10, הוא חשב שיש 10. הוא עמד ואמר, ברוך אתה השם, אני אומר לך העולם, הגומל חייבים טובות, שגמל אין כל טוב. ואמרו לו, אמן, אבל מה עשית? אין פה 10. מה הדין? הדין הוא לא חוזר ומברך. אלא הוא יכול לומר בלי שם ומלכות. או, הכי טוב, שאם יש מישהו בבית הכנסת שמברך, יבקש ממנו שיפתור אותו. כי מרן כתב שמועיל, מי שלא יודע לברך, הוא קשה לו לברך. לכתחילה, אומרים לבן אדם, תברך בעצמך, תודה לשם. אבל לא כולם יכולים, או שהם מתביישים, או שקולם לא נשמע. מה יעשה אחד שקולו לא נשמע? הוא לא יכול לשמוע, להשמיע את קולו בפני 10. אז באמת יוצא ידי חובה שמיעת ברכה של מישהו אחר. אותה דבר נשים שהן חייבות בברכה. הן יעמדו בעזרת נשים, אבל הן צריכות להודיע לבן אדם שמברך שהוא יפתור את כל השומעים. זה כולל נשים שנמצאים בעזרת נשים, אבל הן צריכים להיות נוכחות. זה לא מועיל שהיא בבית והוא יברך פה. לא. צריכות להיות נוכחות, והם יענו אמן אחר ברכתו, ואז הם יצאו ידי חובה. וזה יצאו ידי חובה. מה השאלה?
אחד נברך בשביל 5. החמש צריכים לעמוד?
לא. הם לא צריכים לעמוד, יכולים לשבת. והוא אומר, אני פותר את כל מי ששומע. אין בעיה. שישי שבת, אם נסע, אתה שואל שאלה אחרת עכשיו.
אם נסעתי בשישי,
אז תפרש לי את הדברים, יפה. עכשיו אתה מפרש אותם. הבנתי אותך. אדם נסע ביום שישי, נסע לחוץ לעיר, ולא היה 72 דקות. וחזר במוצאי שבת, וגם לא היה 72 דקות, אין לו ברכת הגומל. לא. אבל, אם נסיעה שהיה, כן. עכשיו לדוגמה, אדם נסע, נגיד פה בתוך הארץ, נוסע, הלך, נסע לשדה דוב, אין 72 דקות, סגרו כבר את שדה דוב? אז סגרו את שדה דוב. אז הוא נסע לאן? איפה יש? כן, זה בחיפה יש? יש. יש גם בצפון, איך קוראים לזה? ליד ראש פינה. כן. שם יש שדה תעופה. אז שם הוא נגיד נסע עד ראש פינה, אבל ממקום קרוב, ולא היה לו 72 דקות. ועכשיו הוא עלה למטוס, והמטוס נסע רק חצי שעה, ונחת, אני יודע איפה. אז ביחד אין לי, אבל ביחד יש לי 72 דקות. הנסיעה פלוס הטיסה במטוס, כן הוא מברך. בטיסה במטוס יש ויכוח, האם שם אני צריך 72 דקות או לא. אני חוזר ברשותכם עוד פעם לנושא של 72 דקות. כי בגמרא לא מובא 72 דקות ולא בשולחן ערוך ולא בשום מקום, אלא מובא מהלך של 4 מיל, פרסה. זה נקרא 4 מיל. 4 מיל זה שערו חכמים 72 דקות. רבנו יצחק פלאצ'י עליו השלום, הוא הראשון שתמה. אמר, בזמנו התחיל להיות רכבת, היו נוסעים. היה כבר רכבת לפני כן, אבל לא הייתה רכבת נוסעים ככה. שוטפת באופן מצוי, אז זה התחיל להיות, הוא אומר, אדם נוסע, אז ככה היו הולכים על גמלים, והיה לוקח להם 72 דקות, או על חמורים, פרדות, היה לוקח להם 72 דקות. עכשיו, את אותו מרחק, הם עושים דרך הרכבת, והרכבת זה 20 דקות. מה עושים עכשיו? האם יברך או לא יברך? כאן יש מחלוקת הפוסקים. יש מחלוקת הפוסקים. האם אני הולך אחר המרחק, או אני הולך אחר הזמן? זאת אומרת, הסיבה של הסכנה זה המרחק, מה שיש בדרך. בדרך יש כל מיני סכנות. אז בזמנם היה סכנת ליסטים, היה עושה כל מיני סכנות של דרכים, צמא, רעב, או פתאום יש איזה, לא עלינו מלחמה, או איזה דבר שלא, לא הכי נעים, אז זה יכול להיות. או, היום בימינו זה משהו אחר, זה כבר תאונות דרכים, שמשמור, וכל הפוסקים הסכימו, שתאונות דרכים דינם, כדין ליסטים וחיות. היה בזמנו, הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, ככה הוא רצה לומר, שלא לא מברכים על נסיעה, כיוון שכל היום אין לנו ליסטים. א', הוא דיבר בזמן שעוד לא היה מחבלים. דיבר אז, זה היה לפני 50 שנה. עוד לא היה מצוי שהמחבלים עושים בעיות. היום שיש מחבלים, והם יכולים לבוא לכל מקום, אז יש את הסכנה. שנית, רוב הפוסקים חלקו עליו. הלכה לא כך. הלכה, ברגע שהחכמים תקנו לנו הולכי דרכים, זה כולל כל סוגי הסכנות. אני לא הולך אחרי מה שהיה בזמן החכמים. בזמן החכמים הולכי דרכים היה בעיה של ליסטים וחיות, ואילו היום בימינו זה לא ליסטים וחיות, זה יותר תאונות דרכים. והסכנה היא לא ממך, מכל מיני, אתה לא יודע איזה משוגע פתאום עוקף ומה הוא מתכוון לעשות, אתה לא יודע. ופתאום אתה נוסע ואתה רואה פתאום אוטו מסתובב לך, היום עכשיו שבאנו בדרך פתאום ראיתי איזה רכב בחושך, לא יודע, מסתובב, עושה לו סיבוב באמצע הכביש, עושה רונדלה, מה היה? לא יודע, בא איזה שר השיגעון וסיבב לו את הראש, סיבב לו גם את האוטו. אז זה, תאר לך אחד כזה, ואתה נוסע חס ושלום, יכול להיכנס בו. ומי יודע מה תהיינה התוצאות? לכן, אז יש סכנת דרכים. זאת ועוד, לא כתוב בגמרא שזה בגלל הראיה, שהרמב״ם לא פסק כך. הרמב״ם ורבנו יונה, הם פסקו כמו חכמי צרפת ואשכנז, שהולכים אחרי סכנת ליסטים. אבל הרמב״ם לא פסק כמותם, ואיתו בהג ועוד שפסקו של ההלכה אנחנו הולכים אחרי הולכי מדברות, אז הולכים אחרי, סליחה, הולכי דרכים ולא הולכי מדברות. הולכי דרכים, אז סכנות דרכים, הסכנות המצויות בדרכים. מה גם עוד יותר, מרן כותב, בוא נגיד לכם עוד חידוש, מרן כותב, וזה הלכה, שכל מה שאמרתי 72 דקות זה במקום שלא מצוי סכנה, אבל במקומות שהם כן מצויים סכנה, אפילו בפחות מכן מברך. זאת אומרת, לדעת מרן השולחן ערוך, אם אדם נוסע בשטחים, לא משנה שטח C, שטח A, שטח B, בשטחים איפה שיש שם את הגויים, הוא עבר שם, אפילו ב-20 דקות הוא מברך. אותו הדבר לאדם שנסע מירושלים להברון, והמסיעה לא לקחה 72 דקות, היא לוקחת פחות, לפעמים קצת יותר אם יש פקקים, אבל בדרך כלל זה הרבה פחות. כיוון שזה מקום סכנה, שזה מקום שיש שם ליסטים, אתה עובר ליד אל ערוב חרבית אבוהום, וליד אני יודע עוד כל מיני מקומות שמשמור, זה ודאי סכנה. אותו הדבר חייל ששוהה באיזה מחסום, מחסום דרכים, אפילו שהוא לא נסע 72 דקות, עצם השירות שלו שם במקום זה סכנה, הוא בסיכון, והוא יצא מהסכנה, אז הוא מברך הגומל. כן,
אם השם עושה ליסטים,
הקדוש ברוך הוא עשה נס למישהו שנפל על האוטו שלו איזה אבן גדול, והוא בטעות דילך ברכת הגומל, או ברכה שלו לחתלה.
בוא אני אגיד לך, אתה שואל כעת שאלה אחרת. יש בגמרא על מה מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. גמרא אומרת כגון שנפל עליו, נפלה עליו אבן גדולה, אבן גדולה, או והוא יצא חי באיזה נס, לא יודע, היה איזה משהו שעצר את האבן והוא יצא מתחת האבן כמו שצריך. או כגון, נגיד אדם התהפך לו הרכב והוא יצא שלם, אולי כמה שריטות, אבל יצא שלם, לא נשבר, שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה. וכן נפל עליו גמלה פריצה, גמל משוגע, הגמל לפעמים משתגע. אני פעם, זה קרה לנו, נסענו ב... בזמן, לפני שהיה כביש הבקעה, אז היינו צריכים לנסוע, כשאתה נוסע לטבריה, אתה צריך לנסוע דרך מירושלים לרמלה. אתה חוצה את כל רמלה, משם אתה נוסע, מגיע לשכם, חוצה את כל שכם. משם אתה מגיע, עובר את ג'נין, בית מג'נין. אתה עובר את זה, גומר, ממשיך הלאה, עד שאתה מגיע לבית שען. ומשם, מגיעים ל... זה היה מקצר, אולי בקצת זמן, זהו. אבל זה היה, והיה אז זה, זה. אז באמצע הדרך, נסענו, לנהג ערבי. אנחנו יהודים, חבר'ה, נסענו לקברי צדיקים. אז בחזור, ליד, לפני יריחו, הוא עבר, אז הנהג עבר, בדיוק עבר, גמל חצה את הכביש. אתה יודע איזה סכנה זה? אוי ואבוי למי ש... הרי השבוע היה בדרום, מישהו נכנס עם סוס, מה זה היה שם? אני לא זוכר. כן, והשם ישמור, איזו תוצאה נוראה הייתה. גמל עבר. פתאום גמל השתגע, חצה את הכביש. אז הוא עצר בחריקת בלמים, היה מרצדס טוב ככה, מאלה הכבדות של פעם, עצר, זה היה לפני זה. אולי 50 שנה, אני מספר לכם, כן, כמעט 50 שנה. זה היה קצת אחרי ששת הימים. והוא עצר, ופתאום הגמל שמיע קולות. בחיים לא שמעתי דבר כזה. הוא נתן איזה נעקה, כזו טראק. חשבת איזה טרקטור. הוא כנראה קיבל הלם, אז הוא היה צריך להוציא את המתח שהוא היה. הוא עמד איזה 5 דקות כך כמו מוכה אלם, ורק הוציא את ה... אז זה גמלה פריצה, נפל על... טוב שהוא לא השתגע ועלה על האוטו. עכשיו תאר לך שאדם עולה על האוטו שלו אחד כזה, יש הרבה משוגעים נוסעים, הולכים לכל מיני מקומות שיש שם, איך קוראים לזה, חיות, ספארי כזה, ושם יש פילים, יש שם אריות, לפעמים בא אריה, עומד על האוטו. אין לך מה לעשות, צריך לחכות עד שהוא יזוס. וכן, לפעמים בא פיל, והוא היה פעם פיל, עלה על אוטו, מאיך אותו? מזל, הם ברחו לפני כן, הוא מאיך אותו לגמרי. אז זה נפל עליו גם לפריצה. זה מברך, ברוך שעשה לי נס למקום הזה, כן, כי הוא ניצל ממוות, הוא ניצל אפילו מתאונה קשה, מפציעה קשה. אז מתנאי שהוא לא רואה את המקום 30 יום, כל שהוא רואה זה אחת ל-30 יום, מברך שעשה לי נס למקום הזה. עכשיו הוא שאל אם הוא ברך על זה הגומל, אשכנזים נוהגים לברך על גומל, הם אצלם אפילו אם השכן איים עליו, אבל תשמע, אני יש לי אקדח, אני ארצח אותך. אמר לו את זה, הוא בא לבית הכנסת, ברך הגומל. לא, על זה לא מברכים. ברך שעשה לי נס. אבל לסברת חכמי אשכנז, יש מקום לברך הגומל, ולכן אשכנזי יכול לברך הגומל, על דבר שהיה חריג. זאת אומרת, הוא ניצן מתאונה חריגה מאוד, שקשה, שרוב הסיכויים בתנאי שיש רוב, רוב הסיכויים שלא יוצאים מזה שלמים, לאו דווקא חיים, אלא אפילו פצועים, אבל הוא יצא מזה שלם, זה בסדר. אז הוא יכול, יש לו על מה לסמוך. אז על נסיעות, אני מקווה שסיכמנו את הנושא, יש עוד שאלות? כן.
אם הוא נסע לאיזה מקום לשלוש ארבע ימים,
יפה.
זה
בדיוק לפני ששאלת, באתי לדבר על זה. יפה. יש לך רוח הקודש. או שלי יש רוח הקודש, אני לא יודע, או לשנינו. או לשנינו אין, אני לא יודע. אז ככה. יש את השאלה הזאת, נשאלה בהלכה, מובא בפוסקים. נאמר, נביא דוגמה קצת יותר ארוכת טווח. אדם שלא עלינו, צריך לעבור איזה ניתוח מסובך, והרופאים המליצו לו על איזה רופא מסוים שנמצא במדינת הים, בארצות הברית נאמר. והוא נסע לארצות הברית. אז הוא צריך להיות שם שבוע לפני, צריכים לעבור לו, אפילו שהוא שלח כבר את כל המפות והעניינים, אבל עוד פעם מצלמים לו את כל הזה, עובר CT ועובר כל מיני שם ישמור, MRI וכדומה, ואז שולחים אותו ומחזירים אותו, בדיקות דם, וצריכים למלות את כל הגיליונות, וואו 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 וואו. צריך להביא את כל האישורים ואת כל הפרטים מימי אדם הראשון ועד עכשיו. כותב את הכל, סדר, נביאים אותו ליום הניתוח, לא עלינו. הניתוח עורך נגיד שעתיים, הרדמה כללית, הוא יוצא בשלום, ולא קטעו לו את הרגל הבריאה, אלא את הרגל החולה, ועשו לו מה שצריך היה לעשות, הכל היה בשלום, ויצא בשלום. מה דינו של אדם זה? האם הוא מברך הגומל? א', השאלה מנחלקת לכמה חלקים. א', האם ברגע שהוא הגיע ונחת בארצות הברית הוא כבר מברך, כי הוא נסע? זה לכולי על מה הוא מברך. גם לפי האשכנזים הוא מברך, הוא עבר ים, נסע באוויר. ב', האם אחרי הניתוח או אחרי ההחלמה, או נאמר לו שרק כשהוא יחזור לכאן, כי בן כה הוא צריך עוד פעם לנסוע חזרה לכאן, שיחזור לכאן הוא מברך. אז באמת הגאון השדה חמד הסתפק בזה ודן בזה בעריכות. בזמנו דעיינו בהלכה, יש פנים לכאן, יש משכתב כך ויש משכתב כך. להלכה, למסקנה סופית, כיוון שהיעד שלו זה ארצות הברית, אני לא מדבר מה יקרה בסוף, בסוף הוא יחזור לכאן, אבל היעד שלו היה אירופה, אמריקה, טורקיה, לא יודע לאן, או אדם נסע לטורקיה להביא משם סחורה, המגמת פניו להגיע לטורקיה, אז הוא נסע לטורקיה. הוא הלך גם לאזמיר, ביקר את רבי חיים פלאצ'י, ועוד כמה צדיקים שקבורים שם, מי יודע גם הקברים שלהם היום, לא יודע אם הם ידועים, כמו היה עליו השלום, הרב, הכנסת הגדולה, הוא היה באזמיר, היה שם גם הגאון הגדול, רבי אליהו איתמרי, עליו השלום, בעל שבט מוסר, הוא לא רק שבט מוסר, הוא התפרסם בשבט, ועוד רבים, הוא הלך לבקר אותם שם. אז כרם שהיד היה טורקיה, בטורקיה הוא מברך הגומל, נקודה. חזר לפה, היד שלו זה ארץ ישראל, הבית, הגיע לבית לשלום, בשבת, עולה לספר תורה, או אפילו לא עולה לספר תורה, אחרי העלייה לספר תורה, עומד אחרי מפטיר, אני יודע איפה שאפשר, עומד ומברך הגומל. זה הסדר. אז המסקנה, אחד שעבר לו עלינו טיפול רפואי, אז הוא כן מברך כשהוא מגיע לשם, וזה אני פעם, היה מישהו מבני המשפחה, חוץ מכם, היה צריך לעבור איזה טיפול רפואי בארצות הברית, אז נסע לשם, כי היה רק רופא אחד שבקי בבעיה הזאת, אז הוא הגיע לשם, ואז בתחילה אני אמרתי לו שלא לברך, אבל אחרי שעיינתי עוד בספרים, ראיתי שכיוון שהיה עד זה שם, והוא שובט שם, שבת שם שתי שבתות, אז אמרתי לו כן לברך. הוא ברך שם, כשחזר לפה, ברך פעם שנייה. למעשה גם הרב חזון עובדיה הביא את השאלה הזאת, הוא גם דן בזה באורך, זה היה כבר, זה, הסיפור היה לפני חזון עובדיה, אבל זה קרה אחרי זה, אז באמת להלכה הוא מברך גם ביותו שם, כיוון שזה היעד שלו, ואחר כך יש לו יעד חדש לחזור לכאן.
זה היום ראשון לדבריה עד יום חמישי.
עכשיו בוא אני אגיד לך יותר מזה. יוצא לפי זה, אדם שנסע בסוף שבוע לטבריה או לצפת, זאת אומרת יש לי 72 דקות נסיעה בשקט, והוא שובט שם בשבת, אבל דעתו לחזור, זה בדיוק מה שכתב הרב סדחמד עליו השלום, בן חיים חזקיהו מדיני, זכותו תגן עלינו על כל ישראל. הוא היה חבר של רבי חיים פלאצ'י, אמנם הוא היה פה בארץ יותר, והוא קבור בחברון. כדאי מי שנמצא בחברון, כדאי לכם מדי פעם לנסוע לחברון, זה כדאי, אדם יעשה לו סדר, פעם בשנה ייסע לחברון. מה יש? סעו לחברון, לבקר מערת המכפלה, ואחר כך תעלו לבית החיים, בית העלמין של הספר, בית החיים היהודי בחברון, משם רואים את מערת המכפלה. זה מרחק קילומטר שתיים משם. שם קבורים הראשית חוכמה, השדה חמד, הרב מלכת שלמה, רבי שלמה עדני, רבנו אברהם, אז אולי ענק שבענקים, איזה קדושים יש שם, רבי אליהו מני, עליו השלום. ועוד, הרבה גדולים, רבי רחמים פרנקו, החריף קראו לו, עליו השלום. ועוד ועוד ועוד. אז כדאי מאוד להיות שם. זה מקום יחסית שטח קטן, אבל מלא מקום, קדושים וטהורים, אחד אחד. וגם ממול יש חלקה ששם קבורים הרוגי תרפ"ט, השם ייקום דמם. אלה שנהרגו בחודש אב, על ידי הרשעים הארורים ממח שמם וזכר זכרם של ערבי החברון, מה שעשו שם איתם. אז אם כן, עכשיו, רגע, אני לא סיימתי. אז הוא נסע, נגיד נסע לשבת, לשם, ושאר שם בשבת. אז באמת, כיוון שזה היעד שלו, ועכשיו שבת, ואי אפשר לנסוע, אז הוא מברך הגומל. וכשהוא חוזר לבית, אז הוא יברך הגומל, שהוא יחזור לבית, או בשבת הבאה, שהוא יהיה פה בבית. כן.
כביש מהיר בתוך העיר.
דרך הסתומים והחתומים. כמה זמן הוא נסע? אני צריך להתחיל לחקור אותך עכשיו. כמה זמן הוא נסע ומאיפה לאיפה? מה כביש מהיר בתוך העיר? ביפן יש דבר כזה, אמרו לי, בטוקיו, שם סללו ארבעה כבישים מעל, זה גשר, ואז הם חוסכים את כל הפקקים, ויש להם מחלפים יורדים, בתוך העיר, אני לא יודע, לפי היום שיש לנו את העניין של התאונות דרכים, אז באמת, אם אדם שהה 72 דקות, לא משנה גם ערים, הנה אתה רואה, למשל גוש ערים דן. היום זה כולו, הוא צפוף, הוא כולו מלא בתים. אין סיום בתים. עכשיו נחזור לזה. הרי אני צריך תפילת הדרך. מתי אני מברך תפילת הדרך? מרגע שהוא הוחזק בדרך. כמה? עבר מיל, קילומטר. זאת אומרת, שוב פעם, אני לא הולך כאן אחרי דקות, הנה אתה רואה שאתה לא הולך אחרי שעון, אתה הולך אחרי מרחקים. יצאנו מירושלים, מהבית האחרון של ירושלים, לפני שהגעתי למוצא. אני כבר רואה את בית העלמין מצד שמאל ביציאה, זה כבר אומר לי, תיזהר אדוני, אז אתה מתחיל לברך תפילת הדרך, עבר קילומטר. בטוח שעברת קילומטר, מהבית האחרון, אתה מברך. אכן אחרי זה אתה יוצא, אתה זה. עכשיו השאלה, מה בגוש דן? מה עושה בן אדם שנוסע, הוא עובר את ראשון ואת בת ים ואת חולון, ואת, הסלחו לי אלה שדילגתי עליהם, ובאר יעקב, ואת, מה יש שם? רמלה. שהכל זה גוש אחד. אני, הסלחו לי, פעם לקח אותי יהודי יקר אחד, איך קראו לו, איך קראו לו, איך קראו לו, משפחה ספרדית ידועה. איך הורך לי הראש? אל נתן, לא אל נתן, נו. שכחתי את שמו. היה אל קלעי. אל קלעי. לקח אותי במטוס משדה דוב, זל, שהיה שדה דוב, ונסעתי, ראיתי את כל גוש דן כעיר אחת. אתה רואה אותו מהאוויר, פתאום אתה רואה את רחובות, לפי המכון שם, ואחרי זה אתה רואה את באר יעקב, ואתה רואה את ראשון לציון ובת ים וחולון, ואתה רואה את רמלה, ואתה לא מספיק, אתה רואה את מודיעין, אתה רואה... מה הולך פה? זה הכל עיר אחת. אז כאן אני הולך לפי זמן, אני לא מעניין אותי, יצאת מהעיר, נסעת מהלך של כמה דקות, שאתה יודע שעברת קילומטר, אתה מברך תפילת הדרך בברכה. בתנאי שיש לך נסיעה היום של 72 דקות, כולל הלוך חזור. כן, אז אתה מברך. והוא עדין לגבי ברכת הגומל, זה צמוד. מתי שאומרים לך כן לברך בתפילת הדרך, כן אתה מברך בתפילת הגומל. אותו דבר, כל מה שאמרנו שמברך בתפילת הגומל, יש לו את תפילת הדרך בנסיעות, לא בשאר דברים.
אבל אם אין לו 72 דקות, אם אין לו 72 דקות, אבל במקרה היה פקקים, ובגלל הפקקים נהיה לו 72
דקות. בזה יש ויכוח, פקקים. ואני יודעתי, כל שהות, כמה שאני הולך אחר זמן, כל שהות מחוץ לעיר או בכביש של 72 דקות מחייבת ברכת הגומל. כן. מכיוון שבשהות הזאת יכולים לקרות תאונות. הרבה פעמים אנחנו רואים שבאמצע הפקקים גורמים תאונות. לכן שוטרים עומדים וצועקים, סע, אל תעמוד. למה? כל שהות, כל עצירה, או אפילו נסיעה איטית, יכולה לגרום תאונה. כי באים לעקוף אותו ולא מצליחים, לפעמים בא רכב ממול, לפעמים יש כל מיני בעיות בשוליים, או רכב עוצר בשוליים, זה גם כן מסוכן. אז זהו, הנה, אתמול קרה מקרה, לא עלינו, או היום, לא יודע, זה היה בכביש 6. מישהו עצר רגע, רק עצר. עוד לא פתח את הדלת, נהרג. שמשמור ויציל. לכן צריך זהירות. זה לא פשוט. לכן, אחד התחזק איסורה, מי שנוסע בכביש 6, ודאי צריך לברך. כי שם, בלי סוף, היה מקרים. לא עלינו.
אישה יכולה להוציא את הגבל לידי?
אישה מה? אישה לא מוציאה ידי חובה אחרים. הגמרא אומרת, מה הדין אם אדם אכל ורוצה לברך ברכת המזון? אז הוא אומר לאשתו שתברך ותוציא אותו ידי חובה, הגמרא מקללת אותו. שהוא במצב כזה, שהוא צריך שאשתו תוציא אותו ידי חובה. אפילו, תקשיב, אפילו שבאמת היא יכולה להוציא מצד הדין, כנראה שגם היא התחייבה, אבל הגמרא אומרת שתבוא אדם חס ושלום מהרה על שהוא, אלא הוא צריך לברך בעצמו. אז מה הוא צריך לעשות? לא להיכנס לספקות מראש. להיות מתחילה, להיות הכל בטוח, ללכת על בטוח.
אפשר לראות את הברכה הזאת בלילה גם?
יפה. השאלה הזאת נשאלה בפוסקים. מותר לברך הגומל בלילה, אף על פי שלא מקריבים קורבן תודה בלילה, אבל מותר, אבל לכתחילה אנחנו אומרים לו, תחכה למחר בבוקר. אבל כאשר הוא יודע שאולי הוא לא ימצא או לא זה, או מאיזו סיבה שלא תהיה, יכול לברך גם בלילה.
האם אחרי בדיקת הגומל הוא צריך לתת צדקה כבוד הרב?
לא, אין קשר. אין קשר בין הדברים. צדקה צריך לתת לפני שיוצא לדרך. זה כתוב. צדק לפניו יהלך ויעשה מדרך פעמיו. גם אמרו, התפלל. הגמרא אומרת, התפלל לפני יציאתו לדרך. ואמרו, צדק לפניו יהלך, אשר תבוא צלה. צלה, גם בארמית, גם בערבית, זה התפלל. צלה. מי על הצלה? צלה. כן. אז זהו, אנחנו נתפלל לשם יתברך. שישמור צאתנו ובאנו לחיים טובים ושלום, ותמיד יהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות. חזקו ואמצו. תודה רבה. חבוד.